ברוך השם, אנחנו עסקנו בשיעורים האחרונים בסוגיית ההשתדלות והביטחון, ובשיעור האחרון השאלה הייתה מה זה להשתדל בכל כוחו, וראינו שיש שיקולים נוספים חוץ מלהרוויח הכי הרבה כסף. אבל עדיין אחד השטחים האפורים שיש בעניין הזה זה שאלת המותרות. זאת אומרת, מהי רמת החיים שאני צריך, רוצה, אמור לעבוד בשבילה, וזה ודאי השפיע על כמות זמן העבודה שלי. אז אנחנו במהלך השבועיים האחרונים ראיתם מקורות רבים על העניין הזה, ואני חושב שזה נוגע בדיוק לסוגיית ההשתדלות והביטחון, גם מצד ההשתדלות כמו שאמרתי עכשיו, אבל גם מצד הביטחון. הרבה פעמים יש איזושהי חוויה, הרי אמרנו, מה זה הביטחון? הביטחון זה להאמין שהקדוש ברוך הוא ידאג לי, ידאג לצרכים שלי. והרבה פעמים, אז אמרנו שיש שתי אפשרויות מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא ידאג לי. אפשרות אחת שהוא ידאג לי גם אם אני לא אעשה דבר, אפשרות שנייה שהוא ידאג לי על ידי זה שאני אשתדל ואתאמץ. אבל הרבה פעמים יש תחושה שגם כאשר האדם מתאמץ ומשתדל בכל כוחו, אולי אפילו יותר מכל כוחו, עדיין יש תחושה של חוסר. עדיין אנשים רבים חסר להם דברים שהם מרגישים שמבחינתם הם הכרחיים. אז כמה להשתדל למען הצרכים שלנו, ולמה הקדוש ברוך הוא לא מספק לנו את כל הצרכים שלנו, לפחות בחוויה של רבים מאיתנו שעובדים קשה ועדיין נמצאים בתודעת חוסר. אז הרמב״ם במורה נבוכים, כפי שראיתם, דן בשאלה הזאת בצורה נוקבת, והוא טוען טענה חריפה. הוא אומר, יש אנשים שטוענים שהעולם רע, ותסתכלו כמה אנשים סובלים ולכמה אנשים קשה להם. והרמב"ם מחלק את הרע בעולם לשלושה סוגים. סוג אחד זה רע שנובע מדברים טבעיים, מגפות, רעידות אדמה, ילד שחלילה נולד בעל מום בלי איזושהי סיבה שיכלו לצפות מראש. זה סוג אחד. אומר הרמב"ם, זה הרע הזה הוא מועט מאוד במציאות, כמעט ולא קיים. יש אותו. סוג שני, זה רע שבני אדם גורמים זה לזה. והסוג השלישי, זה רע שהבן אדם גורם לעצמו. הסוג השני הוא מרובה בהרבה פי כמה וכמה מהסוג הראשון. אבל הסוג השלישי, הרע שהאדם גורם לעצמו, זה הדבר המצוי ביותר. ועל זה נאמר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אתה עושה רע לעצמך, ואתה אומר, קדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? למה אתה לא עוזר לי? איפה אתה? והשאלה היא, איפה אתה? ובהקשר הזה, הרמב"ם בדיוק מתייחס לסוגיית המותרות. הוא אומר, הדברים ההכרחיים, האדם יכול להשיג אותם בקלות, לעומת המותרות שאין להם סוף. הוא אומר, סתכל על חסד השם. גם רבנו בחי בחובות הלבבות כותב דברים דומים. הוא אומר, ככל שמצרך נצרך יותר, הכרחי יותר, אז הוא גם נפוץ יותר וגם זול יותר. אומרת, האוויר אנחנו הכי חייבים. האם האוויר עולה כסף? אמנם מישהו אמר לי שמהחבילות של טאפו צ'יפס ודברים דומים, אתה רואה שגם האוויר עולה כסף, נכון? הרי זה חצי וחצי אוויר, מה נסגר פה? אבל בגדול האוויר לא עולה כסף, נכון? מים, כמה עולה מים? גרושים. מזון הכרחי, לחם. כמה אדם היה צריך לעבוד אם הוא היה מסתפק במועט? ירקות, אפילו פירות, ששוב, יש עונות ויש עונות, יש תקופות ויש תקופות, לפעמים זה יקר. כמה בן אדם היה צריך לעבוד אם הוא היה מסתפק בצרכים ההכרחיים? הנה, יש לי חברותה עם רחמים, הברג'ל, אתם יודעים, נכון. וסם, שאלתי אותו, אמרתי לו, שאלתי אותם זה בסדר שאני אגיד את זה גם בשיעור. אמרתי, תגיד, כמה אתה עובד? נכון, אז הוא עובד בחלוקת מוצרי מאפה, ואז לפנות בוקר, ואז יש לזה קצת תוספת מחיר בגלל שאתה עובד לפנות בוקר. אבל הבן אדם עובד 4.5 שעות, והוא מפרנס משפחה של 5 ילדים וחיים ברחבות, לא בצמצום. למה? כי סטנדרט החיים הכללי הוא לא מחורפן, ואשתו עובדת כשהיא צריכה וכו', כמובן צריך ברכה, צריך סייעתא דשמיא, אבל זה לא מופרך. ברגע שאתה חי בסטנדרט חיים סביר, ברגע שאתה יודע להבדיל ולהבחין בין הכרח לבין מותרות, האדם לא היה צריך להיות עבד לעבודתו. שאלו אותי בפעם הקודמת, אמרתי, מה, בן אדם עובד, בן אדם ירא שמיים, עובד משמונה בבוקר עד 5 אחר הצהריים, איך יכול להיות? עכשיו, נדבר מתי שזה שליחות, זה משהו אחר. אם באמת הוא מצא את עבודתו, שהיא דוקרת את הנקודה של הטוב שהוא צריך לעשות בעולם, אז זה משהו אחר. הוא לא עובד בעיקר בשביל הכסף. הוא עובד בעיקר בשביל השליחות, וכמובן, הוא רוצה גם להרוויח מזה. יש לו אחריות גם על השליחות למען משפחתו. בסדר גמור. אבל מה לעשות שרוב האנשים חיים בתודעה כיום, שאם הם היו מיליונרים, הם כנראה היו או מפסיקים את העבודה שלהם, או לפחות מפחיתים הרבה מהעבודה שלהם. זאת אומרת, הכסף הוא עדיין שיקול מרכזי ללמה אתה עובד. והשאלה היא, בשביל מה אתה עובד? המותרות השתלטו על חיי האדם. ככה רמב"ם כותב. המותרות אין להם סוף. אם תהיה לך תשוקה שיהיו כליך של כסף, הרי אותם של זהב יותר נאה. ואחרים עשאום שואם, ושמה יעשום גם מן הפיתה ועודם, וכל מה שאפשר למצוא. אין לדבר סוף. הרי גם המיליונרים מרגישים כל הזמן שהם בחוויית שדרוג. וכאשר הביאו, ואז בגלל זה הוא נוסע למקומות רחוקים, וקורע את עצמו בעבודה, ובקושי רואה את משפחתו, ויש לו קשיים בזוגיות, והוא מסתכן, במיוחד בימים עברו. והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה אתה לא נותן לי ברכה? מה זה לא נותן לך ברכה? השתגעת לגמרי. כן, אמרנו, כל הזמן נתנו את המשלים בין האבא לבין הבן. אז תחשבו, אז יש את האבא שרוצה שהילד ילמד, נכון, הגישה הראשונה, ואז הוא אומר, עזוב אותך, לא רוצה שתעבוד. אמרנו, אבל הגישה הנכונה יותר, ברגע שזה בן בוגר, אז הפוך, יש שותפות בין האבא לבין הבן. יש דברים שהוא נותן אחריות שהוא נותן על הבן, ויש דברים שהאבא דואג להם. אבל תחשבו שהבן עושה את חלקו, והאבא עושה את חלקו, והאבא נותן גמול שמן לילד, ואז הילד הולך איתו ללונה פארק, ונוסע איתו לטיסות לחול, ואומר, אבא, אין לי כסף, אין לי אוכל לאכול. איפה אתה, אבא? אתה לא דואג לי. מה לא דואג לך? נתתי לך מזכורת שמנה. בזבזת אותה באופן שהוא חסר אחריות. וזו האמירה הכי חריפה של הרמב״ם. הוא אומר, כיוון שהאנשים מוציאים דבריהם על מותרות, אפילו את ההכרח קשה להם להשיג. ואתה מאוד יכול להבין את זה. ברגע שהסטנדרט שלך, וסמלי הסטטוס שאתה צריך לרדוף אחריהם, זה דירה X. זה לפחות, לפחות. פעמיים שלוש במסעדה, אם לא מה, אתה פרש, אתה לא רציני. חופשות בחול, פעמיים בשנה, מינימום. אם לא אתה, איפה אתה חי? אז ברור שכאשר אתה מגיע בסופו של דבר לאוכל, אתה בבעיה. איך יהיה לך כסף לאוכל? זאת אומרת, אנשים נמצאים בתודעת חוסר, לפעמים היא אמיתית. זאת אומרת, באמת לפעמים בגלל כל המסביב, הם כבר אין להם את היכולת לקנות את ההכרחים. עוד מעט אנחנו נדבר על זה, כמובן. הכרחים, מותרות, אנחנו נדבר על זה. אבל קודם כל אני רוצה לדבר איתכם על הדברים הבולטים לעין, לא על הדברים שכולנו נסכים לגביהם, שאנשים קונים מותגים, לעומת אלטרנטיבות שנותות בדיוק את אותו מענה, והן זולות, רכבי יוקרה. מה זה משנה? זה נוסע בדיוק אותו דבר. לא, אבל... אתה לא רואה את המפתחות, רק אני מסתובב עם המפתחות, אני כבר מרגיש כאילו מלך העולם. שדרוגים אינסופיים של סמארטפונים. עוד פעם, יצא החדש יותר, והחדש יותר, והחדש יותר. זה אלפי שקלים. לאן הכסף הזה הולך? מה אתה חושב, שזה לא מתנגש בדברים אחרים? אתה בסוף עובד בשביל הכסף הזה. מה, אתה לא מפסיד? לפעמים, אם אתה... מה שנקרא במעמד הביניים, זה יכול לגרום לך שבגלל שהוצאת את הכסף על הדבר הזה, אפילו יהיה לך את הקושי, אמרנו, בצרכים ההכרחיים. ואם זה לא מתנגש לך בצרכים ההכרחיים, כי אתה מספיק עשיר, אז זה מתנגש לך בזמן המשפחה, ובזמן של התורה, והתפילה, והערכים שאתה מאמין בהם. איך מישהו יגדיר בצורה מאוד יפה? אנחנו לא... עבודה, מה זה כסף? אני אדבר על זה בהרחבה הזאת שם פעם באה גם כן. כסף זה... התמורה שאתה מקבל עבור כך וכך שעות אנרגיות חיים שלך. נכון? אתה משקיע זמן בעבודה, זה אנרגיות חיים. יש לך כמות מוגבלת של אנרגיות חיים. אתה לא הולך לחיות כאן לנצח. לא בגוף הזה. כמה אנרגיות חיים שווה לך לבזבז בשביל שאתה תוכל לצאת לשתי חופשות בשנה? כמה שעות פספסת עם המשפחה שלך, עם אשתך? עם התורה, בעבודת השם שלך, בשליחות האמיתית של חייך. האם אתה שם לב שזה עולה לך הרבה?
אבא, סיפרת לי
זה נכון, זה נכון שבציבור הדתי המצב יותר טוב בכל הדברים האלה, אבל אתה צריך להבחין בין הציבור הדתי התורני שגר באילון מורה לבין הציבור הדתי הבורגני שמאוד מאוד דומה בסטנדרטים לציבור החילוני, מאוד, ולכן אי אפשר להיות בתוך הקונחייה. הדברים כאן מיועדים לכלל הציבור, לאלפי אנשים שהולכים לצפות ביוטיוב. אז אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת. ודבר נוסף שאתה צריך לזכור, שגם אתה לא בטוח תחיה באלון מורה עד 120, ואתה לא תאמין עד כמה סמלי הסטטוס והסטנדרטים החברתיים עשויים לסחוף גם אותך. ולכן סכם עכשיו, כדי שעוד 10 שנים שאולי לא תגור פה, אז אתה תבין איך מנהלים אותך ואיך אתה זה שתשלוט בעצמך ולא תהיה מכור לסטנדרטים שאתה לא מסוגל לעמוד בהם ושאתה מפסיד הרבה יותר ממה שאתה מרוויח מהם. בסדר? ולכן שאלת הביטחון, האם הקדוש ברוך הוא לא דואג לאדם? בוודאי שהקדוש ברוך הוא דואג לאדם. אבל הוא, עם כספו ועם השפע האדיר שהקדוש ברוך הוא נותן לו, משתמש בו בצורה לא נכונה, ולכן יש חוסר פרופורציה בין כמות ההשתדלות לבין תחושת הרווחה. האדם חי בתחושת חוסר לא כי הקדוש ברוך הוא לא דואג לו, אלא כי הוא מסלף את דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אני חושב שסוגיית ההשוואות וחתונות זה אחד הדברים הכואבים ביותר. כל כך רציתי, הרי הרבנים אמרו, הנה הקורונה, ואיך כלב שב על קיו, כן, כסיל שונה ביבלתו, רגע, הקורונה היא התפזרה, וטרח, החתונות חזרו כמעט לאותם סטנדרטים, וזה כל כך עצוב, אתה רואה משפחות. הנה, בדיוק הדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת, למה? כי אתה רואה משפחות שלוקחות משכנתה בשביל חתונה של ערב אחד, ואחרי זה נמצאות בדוח הכלכלי אמיתי במשך שנים רבות קדימה. זה לא נתפס, זה מטורף. אני אומר, בשביל מה? ערב אחד הזוג הולך לשכוח את זה מהר מאוד. טוב שיש צלמים כדי שיזכרו משהו. לפעמים החתן והכלה מרחפים, הם לא זוכרים בכלל מה ממינה ומה משמאלם. ומה, והחתונות הקטנות של חתונות הקורונה לא היו חתונות שמחות? איזה עוצמה, איזה... לא יודעים מה לסרות, כמה צריך? איזה דבר בריא. פעם היו עושים חתונות ערב שבת, מה שנקרא, בכפר וחוץ לארץ, חתונות ערב שבת, אוכלים סעודת שבת ביחד. איזה נחת. במקום שאנשים יוכלו לפתוח את החיים שלהם ברחבות, אז ההורים וההורים יוכלו לעזור נורמלי, אז בשביל ערב אחד, גם הזוג לפעמים צריך לחיות בצמצום, וגם ההורים במשך שנים, לפעמים עשרות שנים, מושכים חובות מהחתונות של הילדים. למה? למה זה הגיוני? לכן אני אומר, אין אני אלא בדעת. מה הכוונה? באמת אנחנו נמצאים בדור השפע הגדול ביותר שהיה. מה שמדהים בדורנו זה שאפילו דברים שפעם נחשבו כמותרות, קל להשיג אותם. נדבר על זה עוד רגע. זאת אומרת, האדם שחי בימינו, האדם העני שנמצא מתחת לקו העוני, חי בסטנדרטים הרבה יותר גבוהים מהאביר בימי הביניים שהיה נחשב מהאצולה והעשירה ביותר שיש. אז מאיפה תחושת העניות? אין אני אלא בדעת. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שאדם שחלילה באמת אין לו דעת. כלומר, אדם שלא מתנהל כלכלית נכון, אדם שחלילה מכור לכל מיני דברים, מבזבז המון כספים על סיגריות, והוא לא מנהל את חייו. זאת אומרת, יש כאן בעיה אישיותית. אין אני אלא בדעת. ואז האדם הזה באמת יכול להיות בעוני, אבל לא כי אין שפע במציאות, ולא כי הוא לא מסוגל אליו, אלא מה לעשות? שהוא לא מתנהל נכון. והאפשרות השנייה זה אדם שכלפי חוץ סך הכל מתנהל נכון, אבל הוא שבוי בתוך סטנדרטים שקולעים אותו ומכריחים אותו לצרוך דברים מסוימים שהוא לא באמת צריך אותם, סמלי סטטוס למיניהם, והדבר הזה מוביל אותו לכך שאפילו את ההכרחי קשה לו יותר להשיג. אבל בשני המקרים לא מדובר בחוסר במציאות, לא מדובר בחוסר שהקדוש ברוך הוא לא משפיע על האדם, לא מדובר בחסרון כישרונות אובייקטיבי, אלא מדובר בגישה שגויה של האדם למציאות. אבל עכשיו אתם שואלים שאלה טובה, איך אני יכול להבחין בין צורך לבין מותרות? והתשובה היא שבאמת הדבר הזה משתנה מאדם לאדם ומתקופה לתקופה. רבי אברהם בן הרמב״ם מחלק את זה לשלושה חלקים. יש הכרח, יש קרוב אל ההכרח, אני הייתי קורא לזה צורך, לצורך העניין, ומיותר. אלה שלושת הרמות. אני חייב את זה, אני רוצה את זה, זה מיותר לי, בסדר? או צריך את זה, זה הגדרה יותר נכונה. כי רוצה, אני רוצה הרבה דברים שמיותרים, זה לא אומר שהם נכונים לי. אז מה זה הכרחי? הכרחי זה הכי קל, זה יחסית אוניברסלי. זה הדברים שאם לא יהיו לך אותם, אתה פשוט תמות. לא תוכל להתקיים. זה הקיום הכי בסיסי של האדם. כמו שיעקב אבינו מבקש, לחם לאכול ובגד ללבוש. מים, אוכל הכי בסיסי, ביגוד, דירה הכי מינימלית. זהו, זה ההכרחי, על זה לא יהיה מחלוקת, כולם צריכים יחסית במידה שווה. מה זה הצרכים? הצרכים באמת משתנים לאדם, מאדם לאדם, ובואו ניתן להם כותרת. הצרכים, זה כל הרחבת החיים שהיא מקדמת אותי לחיות את הערכים שאני מאמין בהם בצורה אפילו יותר גדולה ויותר טובה אם לא היה לי אותם. זה רחבות שמשרתת אותי ואת הדברים שאני מאמין בהם. וזה משתנה מאדם לאדם. וזה משתנה מסיטואציה לסיטואציה. ורבי אברהם בן הרמה אומר, לדוגמה, אי אפשר להשוות בין סטנדרטים של יחיד לבין סטנדרטים של משפחה. יחיד יכול להסתפק במועט בצורה מצומצמת, משפחה כבר חייבת יותר רחבות. כן? לחם לפי הטף לסובע. הילדים מפזרים את הלחם, וזה, האישה גם כן, נשים, אני חושב, במיוחד, מבחינת האופי הנשי, צריכות עוד יותר תחושה של לא דקדוקי עניות. מה שלפעמים, שוב, אני אומר, כאמירה כללית, כמובן שזה משתנה בסוף בין אופי של אחד לשני, אבל הצמצום המוחלט הוא, חונק, הוא חונק את החיים. ברגע שעברת לסטטוס של משפחה, בוודאי שאתה לא יכול כבר לחיות על השקל, אתה צריך כבר יותר רחבות. באופן כללי, זה כלל שאנחנו רואים אותו. ככל שתחום גדול יותר, אתה פחות יכול לצמצם בו ולדקדק בו. אז מהיחיד עברת למשפחה, מהמשפחה עברת לחברה מסוימת שמזמינה אוכל לעובדים, משם עברת לצהל, כמה אוכל נזרק בצהל? איזה עצוב. נכון שהכי טוב שאם מצליחים לעשות כל מיני הסכמים עם בתי תמחוי למיניהם ועניים ונצרכים, אבל אין ברירה. זאת אומרת, אוכל מיותר חייב להיות, כי אתה, יש כאן מנגנון ענק, ואם אתה תחיה על הבדיוק, הנה גם בישיבה, אתה חייב שיהיו לך מנות מיותרות. אתה לא יכול להיות בדיוק. לכן זה הכלל, ככל שמנגנון גדול יותר, אין מה לעשות. הוא חייב להיות שיש בו יותר מיותר, אבל המיותר הזה הוא צורך. עד כדי כך שרבי אברהם בן הרמב״ם כותב בצורה יפה ש... התחום שבין שני הקצוות גדול מאוד ומשתנה לפי מצבו של היחיד. כי מלך ישראל למשל זקוק לדברים ששום נזיר מתבודד אינו זקוק להם, ונמצא שהספקת דוד ושלמה וצבאותם הייתה קרובה אל ההכרח, ואחד מישראל הצדיקים, כן, יש להם צבא שלם ואוכל ומזון בשפע, זה קרוב אל ההכרח, כלומר צורך. ולעומת זאת, אחד מישראל הצדיקים, אם היה לוקח עבד נוסף או משרת נוסף, הייתה לקיחתו נחשבת לדבר מותרות. כל העבד, לא יש אלפי עבדים. מלך ישראל, יש כאן עניין של מדינה, יש כאן צרכים כלכליים גדולים הרבה יותר, אתה לא יכול לדקדק עכשיו בדקדוקי עניות, זה צריך או לא צריך? אין דבר כזה, כלכלה של מדינה לא יכולה לחיות על השקל. ולכן זה ממש משתנה מאדם לאדם. אז יש לנו יחיד לעומת משפחה, יש לנו עניין של מעמד וצרכים שהם ייצוגיים לפעמים, שזה מלך, לפעמים זה יכול להיות גם כן שרים, נגיד אפילו בגדים מסוימים. ברור שאדם מכובד צריך להתלבש אחרת מאשר אדם פשוט. בסדר, אצלו זה צורך שתהיה לו חליפה. אצל אדם פשוט, לאו דווקא. אז יש עניין של מעמד. דבר שלישי זה נטייה גופנית. לפעמים אצל האדם אחד משהו נחשב סגפנות, ואצל האדם האחר זה לא נחשב סגפנות. אצלו הוא חייב את הרחבות הזאת, או בגוף או בנפש. יש גם נפשות שונות מאדם לשני. יש זוג אברכים שחי בצמצום, והם מבסוטים, טוב להם. וחברים שלהם, לא בגלל מידות רעות, הם צריכים באופי שלהם, שלו, שלה, הם צריכים קצת יותר שפע. מבחינתם, אם לא, זה פוגע להם בצרכים ההכרחיים. זאת אומרת, הכוונה, אצלם זה צורך, זה לא מותרות. זה משתנה, עכשיו, זה המקום המורכב, שברגע שאתה מכניס כאן את הנפש, אז כאן יש את המדרון החלקלק, שאתה בקלות יכול להפוך כל דבר לתוך העניין הזה, ולכן הכלל כל הזמן צריך להיות מול עיניך. האם זה גורם לי לחיות את הערכים שלי בצורה גדולה יותר? איזה יופי. יש לי קריות בבית. פעם בכמה ימים שצריך, אוכלים, מתפנקים, שומרים על הבריאות, לא מגזימים עם זה. פעם בשבוע אוכלים קריות, איזה יופי, שישי בבוקר, מתפנקים, איזה כיף. מרגישים מפונקים, אבל בפרופורציות. זה לא פוגע לי בהכנסה הקבועה. לא בגלל זה אני צריך לצאת לעבודה נוספת בשביל המותרות האלה. זה לא פוגע לי כמעט בזמן הישיבה. ההורים מפרגנים ונותנים לנו מדי פעם שאנחנו באים, דוחפים לנו ככה קריות וזה. זה לא פוגע לי בכלום. אז למה לא? זה בסופו של דבר מגדיל את תחושת הנחת הנפשית. זה גורם לך לבצע את שליחותך בעולם בצורה טובה יותר, אז אפילו שזה סופר מותרות, בגלל כמות הזמן שאתה נדרש להשקיע בזה, שהיא אפס יכול להיות, או אפסית, ובגלל שזה משרת אותך וגורם לך רק להיות, אדרבה, יותר חדור מטרה, כי יש לך מרחיבים דעתו של אדם, דירה נעה, כלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, איזה יופי. אז מצוין, אצלך זה יכול להיכנס בגדר הצורך. וזה בסדר גמור, זה מצוין. זאת אומרת, לחיות חיים שהם לא חיי מותרות, זה לא אומר לחיות חיי צמצום ודלות. זה אומר לחיות חיים שהחוץ משרת את הפנים, כמו שאנחנו, הדבר, העיקרון הזה מנחה אותנו במהלך כל הלימוד שלנו. זה חיים שהאדם חי חיים נורמליים. חיים שהוא זוכר למה הוא כאן, ומי עובד אצל מי. ולא חיים שהוא עובד אצל המותרות שהוא צריך לקנות, כן, המצב ההזוי הזה. שאנחנו בעצם מבטרים על הנוחות שלנו, כי אנחנו עובדים הרבה יותר, ושל שמתי שהוא יהיה לנו נוח. זה דבר הזוי. הנה, החופשה השנתית. אז שבוע יהיה לך נפלא ומקסים. ובגלל זה, אתה איבדת אולי כמה שבועות של שהות עם המשפחה, ועם הדברים שאתה באמת רוצה לעשות ומאמין בהם. זאת הזיה. אנחנו לא שמים לב לזה, כי זה הפך להיות כל כך סטנדרט, שאין לך כמעט בחירה אם אתה חלק מהמיליה החברתי הזה. אז דיברנו על סטנדרט שלישי, זה צורך גופני, צורך נפשי, משתנה מאדם לאדם. הדבר האחרון, שנייה אחת, אני רק אסיים, הדבר האחרון זה סטנדרטים של דור. זאת ברור שהסטנדרט הבסיסי, הצרכים, לא ההכרחים, הצרכים של הדור שלנו, הם הרבה יותר גבוהים מאשר הצרכים של הדורות הקודמים. ומה היופי בדבר הזה? שהעיקרון שמנחה את הרמב״ם חל גם כאן. אתה עדיין לא צריך להיות מחורפן ומשוגע. כי מה הכלל שאומר הרמב״ם? ככל שדבר הכרחי יותר, נצרך יותר, הוא יותר קל להשגה. אז בימינו, האדם, בשביל שתהיה לו, נגיד, סתם דוגמה, בימי הביניים, אז הוא מימי הביניים, כמה מאות שנים אחורה, כן? אפילו בעת החדשה. כמה מאות שנים אחורה, לאנשים לא היה שירותים בתוך הבית. האם אתה היום תבוא למישהו ותגיד לו, תשמע אחי, מה נסגר איתך? אתה מתפרע? אתה מתפלא על זה שאתה נמצא בקשיים כלכליים? תגור בשכונה עם שירותים כימיים מרכזיים. נכון, זה, אף אחד לא יגיד את זה, נכון? זה גם לא נחשב סטנדרטים גבוהים. זאת אומרת, האדם לא יצטרך לעבוד הרבה שיהיה לו שירותים בבית. האדם לא יצטרך לעבוד המון ושיהיה לו אפילו מכונת כביסה בבית. זאת אומרת, עדיין, רחמים יש לו את הדברים האלה בבית, אני בדקתי. התארחתי, יש מכונת כביסה, יש התנהלות נורמלית של חיים. ולכן, הסטנדרט עלה, אבל בהתאם לכך, היכולת להשיג את הדברים בקלות גם כן עלתה. איך הרמב״ם כותב? בימות המשיח. ככה בקדמת פרק חלק, הרמב״ם כותב בימות המשיח, החזל אומרים שהעצים יוציאו עוגות מוכנות. אז הרמב״ם אומר, אני לא מתכוון עכשיו חכמים אומרים, אין בין העולם הזה לימות המשיח לשירות מלכויות בלבד, הטבע לא הולך להשתנות, לא הולך להיות הכל ניסים. אז מה הכוונה? אומר, נו, תבין את העומק. הכוונה היא, זה כמו שאומרים לבן אדם, וואלה, קיבלת את הכל על מגש של כסף, זה יהיה כל כך בקלות לקנות, עד שאתה כאילו כותף את העוגה מהעץ. עכשיו, זה כל כך אמיתי ביחס לימינו. אתה הרי מגיע למקולת, ואתה כותף את העוגה, והולך הביתה. נכון? בלי כל התהליך. זה מדהים. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בחברת שפע מדהימה, שהכל קל להשגה. אז בסדר גמור. זאת אומרת, כל זמן שאתה לא צריך לעבוד הרבה בשביל זה, ואתה משיג את זה, אז מצוין. ככה רבי יהודה הלוי מגדיר את הדברים. אתם ראיתם. איך אני יודע האם המותרות האלה בסדר או לא בסדר? אז בדפים השניים, מקור שלוש מי רוצה להסתכל, אמר חבר, זאת תורת משה לא הבידה אותנו בפרישות. הוא לא אומר, תפרוש מכל העולם. כל דבר שהוא טיפה עושה לך נעים ומרחיב את דעתך, אסור, לא טוב. אך בדרך השווה, ולתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף, חלקו בצדק, מבלי ריבוי בכוח אחד, קיצור בכוח אחר. איזה הגדרה יפה. שים לב שהאיזונים שלך בחיים נשמרים. זה הכלל. אין רוב התענית עבודה למי שתאוותיו חלושות וכוחותיו חלושים וגופו רזה, אבל טוב שיעדן גופו. ולא המעטת הממון עבודה, מתת ממון שנוגעת גם לסוגיית המותרות, כאשר הזדמן מן המותר, אתה לא עובר בגלל זה איסורים, מבלי יגיעה, אתה לא משתגע כוחות הנפש שלך, אתה לא מרגיש מותש בחיים שלך, אתה לא מבזבז את אנרגיות החיים שלך בצורה בלתי מבוקרת, ולא יטרידהו כנותו מן החוכמה והמעשים הטובים. ואתה שם לב שעדיין השפע והמותרות משרתים את עיקר החיים שלך ולא מאבדים את האיזונים והפרופורציות, שבשביל זה אני בגלל זה פחות עוסק בחיים שאני רוצה באמת לחיות אותם ובערכים ובשליחות שאני באמת מאמין בה ונמצא עם המשפחה שאני כל כך אוהב, שהם ודאי הראשונים שאני צריך לדאוג להם. זאת אומרת, אלה העקרונות לצרכים. צרכים זה כל מה שמשרת אותי ולא מתנגש עם החיים שאותם אני רוצה לחיות. ומרחיב את דעתי. איזה יופי, איזה נפלא. ובארץ ישראל, כמו שאמרנו, בזמן הגאולה, זה עוד יותר, יש לזה מקום לכל הדברים האלה. כי אנחנו, איך התורה משבחת את ארץ ישראל, בדפים שחילקתי לכם היום, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, אומר הרשב"ם. כלומר, לא תאכל פת חריבה כדרך עני ומסכן. שהרי מלבד החיטה והשעורה שהוא לחם, יהיה לך גפן ותאנה ורימון ודבש תמרים שהם מתוקים. תחיה חיים שהם מתוקים, והמתיקות הזאת, למה היא תוביל? אומר המדרש ברות רבה, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו, למה ויתב ליבו? שברך על מזונו. דבר אחר, ויתב ליבו שאכל מיני מתיקה אחר המזון, כינוח טוב, שהיא מרגלת לשון לתורה. וכך אומר הירושלמי, אמר רבי חנינא, קודם ל-40 שנה עד שלא גלו ישראל לבבל, נטעו תמרים בבבל, על ידי שיהיו להוטים אחר מתיקה שהיא מרגלת הלשון התורה. זאת אומרת, יש מימד מסוים של הרחבת החיים, ומקום לפינוקים בחיים, כאשר הם נמצאים בפרופורציות הנכונות, שלא רק שזה לא מקטין אותך, אלא זה מגדיל את נפשך בצורה כזאת שאתה מסוגל לקלוט את הרבדים הרוחניים של חייך בצורה מלאה וטובה יותר. זו רחבות החיים שאנחנו רוצים אותה, חפצים בה. ובדור של גאולה, כאשר יש בארץ ישראל פחות סתירה בין חומר לבין רוח, זה המצב המתוקן. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, אתה לא עוסק רק בצרכים ההכרחיים. אנחנו בדור של גאולה. ובדור של גאולה, אתה לא מבקש רק לחם לאכול ובגד ללבוש. הרי מתי יעקב אבינו מבקש את זה? נכון? אומרים, זה הראיה להסתפקות במועט. אבל מתי יעקב אבינו מבקש את זה? נו, מה הסיטואציה? הוא יוצא לגלות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תדאג לי לדברים ההכרחיים שלי. אני לא הולך להיות בבית שלי, אני לא הולך להיות בשפע שלי. למדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, אומר רב בניה. שנאמר, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. עיקר הדבר הוא להראות שהמעלה השלמה שישראל ראויים לזכות בה על ידי ארץ ישראל, שיהיו במדרגה כזאת שלא די שקניינים של עושר ומותרות לא יזיק להן לשלמותם הרוחני האמיתי, כי הם יוסיפו על ידם אומץ בשלמות ודרך השם הישרה. ומהטוב הגשמי נבוא אל הרוחני. והמצב בו נשיתי טובה, שכחתי טובה, ואני לא מרגיש את ההתעוררות לאסתטיקה, ליופי, לנעימות של החיים, זה מצב של גלות. הנעת עידון חוש היופי אל כל שימוש מצורכי החיים נעשה לו לאדם טבע קבוע כאשר הוא בריא בנפשו. האדם, ויצא לנו לדבר על זה, הוא לא חי בתודעת הישרדות, הוא חי בתודעת שפע. תודעת שפע זה אחד הדברים הבסיסיים לזה שלאדם יהיה נחת בלימוד התורה ובעשיית השליחות שלו בעולם, גם בתחומים של חסד ובכל מקצוע שיהיה. כאשר אתה חי בתודעת דלות, כאשר אתה חי בתודעת הישרדות, אין לך מקום בלב לנתינה. ואין לך מקום בלב לקבלת שפע רוחני. ולכן זה המצב המתוקן. ועם מילוי אלה הצרכים שנראים כמיותרים, מתרחבת הנפש ונעשית מוכשרת לאור חיים רוחניים, לקדושת המידות והתנוג על השם באהבתו יתברך שמו. איך? אתם זוכרים? בזמנו למדנו שאחד התנאים, אני חושב, אולי המוראים, אמר, שאלו אותו שאלה והוא לא ידע מה לענות. הוא אמר, למה אתה לא עונה? מה אתם רוצים? ועליי נאמר, ולא תאמין בחייך. שאני כל יום תלוי, אין לי רווחה כלכלית, אני כל יום תלוי במה שאני קונה היום, לוקח לחם מהפלטר, אין לי רחבות, אין לי רחבות, אז כל הזמן הראש תרוד, ומה יהיה? נכון? שאלת הביטחון. אז הביטחון, לפי זה, הוא תלוי בכך, בין היתר, הרוגע, וזה שהאדם ככל יכולתו, יהיה לו באמת חסכונות. יהיה לו איזושהי רשת ביטחון. הוא לא כל הזמן חי מהיד לפה, ולחם ומים. זה חיים אנושיים לא בריאים. זה חיים אנושיים שכך היו בגלות. אבל זה יפה מאוד בתור כותרת ובתור דור גאולה. אבל אנחנו יודעים שאותה ארץ ישראל ומיני המתיקה שבה, שמרגילים אותנו לדבר תורה ולחיים רוחניים, היא גם ארץ שיש בה סכנה של וישמן ישורון ויבעת. ואנחנו יודעים שכמו שתמיד אנחנו מגדירים את זה, ככל שהגאולה מתקדמת, ככה גם אפשר להשתמש יותר בשפע הגשמי לדברים טובים. אבל אנחנו עדיין לא בסוף הגאולה. אנחנו אולי מקבילים לתקופת השופטים, נכון? נמצאים בארץ ישראל, יש שפע גדול, ההנהגה יהודית, אבל היא עדיין לא מלכות שלמה ואידיאלית. ובמצב הזה, מה עם ישראל היה עשה בארץ ישראל? חוטאים, משעבד בהם את זה, חוזרים בתשובה, מורכב מאוד. רוב התקופה של מלכי ישראל ויהודה המצב של עם ישראל היה לא טוב מבחינה רוחנית. יש גם סכנה. זאת, האידאל הוא נכון. ולכן, מי שרוצה לחיות בתודעת צמצום של גלות, זה לא מחזיק מים. לאט לאט, גם החברה החרדית לומדת לחיות את החיים הטובים. אבל יש בזה סכנה גדולה. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו שולטים בזה, וזה לא משתלט עלינו. כן. כן, כן, לגמרי. אם זה משרת אותך ובזכות זה אתה חי, החיים הרחבים שלך גורמים לך, נגיד בהקשר שלנו עכשיו של לומדי תורה, יגרום לך ללמוד יותר. אדם שעובד במקצוע מסוים ששם זו התרומה שלו לעולם, אדרבה, זה נותן לו יותר מוטיבציה. בזכות זה הוא נמצא יותר עם המשפחה שלו בשמחה וחיוניות. נפלא. איך הרב בלוך הגדיר את זה בצורה נפלאה, ושכחתי לקרוא לכם, אז לדעתי זה דברים יסודיים ביותר. הרב בלוך היה הרב של טלס וגם ראש ישיבת טלס שנמצאת בליטה. אני חושב שאם אני זוכר נכון, אחד התפקידים שהציעו לרב קוק לפני שהוא עלה לארץ, זה או להיות הרבה של יפו במושבות, או להיות משגיח רוחני בטלס. הברחנו, אבל זו הייתה ישיבה חשובה. אז הוא כותב כך, באמת צריך לדעת כי עניין לצורך יש בו מדרגות מדרגות, ואין זאת אומרת שאסור לו לאדם לקחת מעולם הזה רק כדי קיום נפשו ויותר מזה שלא לצורך נקרא, אלא עניין לצורך מתאים לכל אדם לפי מדרגתו ותכונתו, כי כל מה שנצרך לו לאדם, שימו לב להגדרה היפה הזאת, למען יעמוד על מתכונת נפשו, כדי שיהיה במצב של רצון ושמחה, שרק אז עירים כישרונותיו וחיים בו כל כוחותיו. כל הנצרך כדי שתהיה לו שלמות ותפארת אדם בכלל לצורך. איזה דבר נפלא. תהיה חיוני, שמח, הכישרונות שלך מגיעים אל הפועל. אתה לא חי בדקדוקי עניות, על השקל, ואסור לך לקחת דבר שהוא טיפה מתוק, כי כבר אתה לא מסוגל לעמוד בזה. זה מצב לא בריא. אתה צריך להיות אדם חי. אדם חי עם כל כוחותיו ושמחתו. ומה שמשרת את הדבר הזה, וגורם ליותר פעולה של שליחות ועבודת השם, זה נקרא צורך. לא הכרח, שימו לב, אבל צורך. ובלבד, וכאן מגיע בלבד חשוב, שלא תהיה עבד, שלא תהיה תלוי בו, כי ברגע שאתה הופך להיות תלוי בו, אז אתה שבוי, אז במקום שזה ירחיב את חייך, אתה כל הזמן נמצא במרדף של ובלבד שזה לא יהיה חסר לי. וככה הרב קוק כותב. כן, אתה רוצה לשאול משהו?
צריך לשאוף לכך שאני אשמח ומלא רוח החיים גם בלי
המטרות. אז שוב, בוא נגיד ככה, במצב של גאולה, המצב הנורמלי שחלק מהמותרות הם צרכים, וזה חלק מהמצב המתוקן, שזה הופך אותך להיות יותר חיוני, יותר שמח. אבל יש הבדל, ככה הרב קוק מגדיר את הדברים האלה, בין אם כאשר יש לי את זה אני חי יותר רחב, אבל ואין לי את זה אז אני חי קצת יותר מצומצם, לבין אם אין לי את זה אז אני לא מסוגל. כן, זה באחת החבורות לפני כמה חודשים, אז עלה העניין הזה של הקפה בבוקר. נכון? אדם, אם אין לו טסטר צ'ויס, זהו. כאילו, למה לי חיים? ואם עין מתה אנוכי. ואתה רואה את הבן אדם סערורי, הולך, תגיד, אולי יש לך, אולי זה. וכאילו, אתה רואה בן אדם מבזז רבע שעה מהסדר, בשביל להשיג את הטסטר צ'ויס. כי הוא נגמר לו בדיוק. והשם ירחם, אני משתדל, אני שותה קפה. ואני ממש משתדל מדי פעם, אז ככה לעובדים למטה יש ואימן. לפעמים נגמר. אז אני לא אשקיע בזה, לנדר, אפילו שנייה אחת נוספת. אז זהו, אז או בלי קפה, או קפה רגיל, או מים. אז מדי פעם אני עושה לעצמי גם כן ניסיונות. זאת אומרת, וואלה, אני עכשיו רואה שנגיד החברות כבר הגיעה, ובזמן שלנו אנחנו מספיק מאוחרים, ואני אומר, זה לא שווה לי את זה. אני לא תלוי בזה. אני שולט בזה ולא נשלט. ואני בכוונה לא מכין לי. למרות שבסדר, כולה 5 דקות? לא. ולפעמים זה לרדת למטה, ואני עכשיו למעלה ולא אמור לרדת למטה, ואני אכין לי מהקפה הפחות טוב של הישיבה. מה יקרה? זאת אומרת, אנשים הופכים להיות עבדים של המותרות. ואז זה כבר לא הופך להיות רק צרכים, זה הופך להיות אצלם הכרח. ברגע שאתה לא מבחין, כשם שצריך להבחין בין צרכים לבין מותרות, בין הדברים שמשפרים את חייך לבין הדברים שמפריעים להם, מרוב מרדף החיים, ככה אתה צריך להבחין בין צרכים לבין הכרח. זה לא הכרחי. זה לא הכרחי, ולכן אני שמח כשזה קיים לי, וזה מרחיב את דעתי, אבל אני לא עבד לזה. כאשר אין לי את זה, הכל בסדר, אני מסוגל להתנהל סדר בוקר גם בלי זה. ואחד החבר'ה גם סיפר לי, לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה פה, שהוא אמר, בגלל שהוא הרגיש שזה תופס אותו יותר מדי, הוא אומר, אני עכשיו שבוע בלי קפה. ביקש מאשתו עזרה שככה תיתן לו גב שלא יישבר. וברוך השם, והרגיש שולט ולא נשלט. זה מאוד יודעים. עכשיו, מה הנקודה היא? שאנחנו צריכים להבין באיזה דור אנחנו נמצאים. כשאנחנו מדברים שאנחנו בדור של חברת שפע, דיברתי על הנתונים החיצוניים. אבל צריך לדבר גם על תהליכי העומק שקורים בדור הזה. תהליכי העומק שקורים בדור הזה, שאנחנו בחברה קפיטליסטית, שהיא מבוססת, הכלכלה שלה מבוססת על מנגנוני הצריכה. ובשביל שחברה תהיה טובה ומוצלחת, היא צריכה מה לעשות? למכור כמה שיותר. הבעיה שלכאורה, זהו, יש לך כבר, אז למה שתקנה דבר שיש לך? נכון, לכאורה זה פשט. אבל מה לעשות? אנחנו רואים שכל הזמן אנשים קונים. ולכן, מנגנוני הפרסום והשיווק הם מנגנונים מטורפים, שלפעמים התקציב של חברה יותר מאשר מה שהיא מייצרת, זה כמה היא מפרסמת ומשווקת. מיליארדים הולכים על פרסום, ולהפעיל מניפולציות על אנשים, לקנות את הדברים שהם לא צריכים. השאלה שלי אליכם היא כזאת, איך אדם יקנה דבר שהוא לא צריך? מה המנגנון? מה צריך לגרום לו? בדיוק, זאת אומרת, לגרום לך להרגיש שאתה צריך מה שאתה לא צריך. זו מטרתו של השיווק והפרסום. אם קראו לך, כמו שאמרנו מקודם, סטטוסים, כבוד, לפעמים ישחקו על הקנאה, לפעמים ישחקו על הבריאות, כן, הרי עכשיו כל החשיפה הזאת שבחודשים, לפני כמה חודשים, אולי כבר יותר, שנה, שנתיים, אבל שיש את השומן בכמות גבוהה, סוכר בכמות גבוהה, כל הדברים בסגנון הזה, הם חשפו כמה שקרים שמכרו בריאות, זה היה פייק לגמרי. תקנה את דגני הבוקר האלה וזה מדהים, ואז פתאום חייבים לפרסם, פדיחה, סוכר בכמות גבוהה, שומן רבוי בכמות גבוהה, אז מה מכרתם לנו עד עכשיו? זאת אומרת, אם קראו לך זה בכל מיני טוענות, שזה מה שיהפוך את החיים שלך לטובים יותר. זאת אומרת, מנגנון השיווק הוא מנגנון שגורם לך, מטרתו, זו מטרתו, המוצהרת, זה לגרום לך להיות עבד לדברים שאתה לא זקוק להם, ובסופו של דבר פוגמים את חייך. ואם אתה לא מודע לזה, האמת גם אם אתה מודע לזה זה מאוד קשה. כי אדם נחשף ביום לבין מאות לאלפי פרסומות. כל דבר שאתה רוצה לצפות, להיכנס היום, אתה מותקף ואין ספור פרסומות. זה דבר קשה מאוד. וכולן משחקות לך על החולשות שלך. זה בכלל ההבדל בין גם כן צרכים לבין מותרות. אתה צורך דבר מסוים בגלל הדברים החזקים שבך. זאת אומרת, איזה יופי, זה מגדיל את החיים, אני יותר טוב, אני יותר אני. ומוכרים לך מותרות על ידי זה שמשחקים על החולשות שלך, על המבצעים. אדם מוצא את עצמו תקוע עם שלושה ארגזים של משהו כי היה מבצע והוא לא מסיים אותם בכלל. אדם מוצא שבינתיים זה יתקלקל לו. כמה כן, נכון? משפחות קטנות. אז בואי, איזה טיפשים אנחנו. איך מצליחים לנהל אותנו בצורה כזאת? החינם שעולה לנו יקר הוא אחד הדברים שהכי מושכים אותנו. כן, יש כל מיני מחקרים על הדברים האלה. אז פרופסור דן אריאלי, שהוא חיבר את הספר לא רציונלי ולא במקרה, עד כמה הצריכה שלנו היא לא מבוקרת והיא לא רציונלית וכמה מנהלים אותה, אז הוא אומר על הכוח של החינם. החינם נותן לך תחושה שאתה מרוויח. אז עשו שני דוכנים של שוקולד. אחד, שוקולד איכותי שווה, שנגיד אמור לעלות 30 שקל לחפיסה, וכאן הוא עולה 15 שקל. וואו, זה מבצע אדיר. ולעומת זאת, שוקולד בלי שעולה שקל. אבל מה זה בלי? מאפן? לא כיף. בקיצור, אנשים באים, עכשיו זה בעיה, הבאתי דוגמה של מותרות, אבל בסדר, תבין את העיקרון. אז אנשים באים, שזה המצב, כמעט כולם, הרוב המוחלט, עשרות אחוזים יותר, קונים את השוקולד הטוב, כי זה מבצע מטורף, אין מה להשוות ביניהם. ואז עשו שינוי אחד. הורידו את זה ל-14 שקלים, ואת השקל הורידו לחינם. או, לכאורה עכשיו, מבחינה כלכלית טהורה, זה בדיוק אותו דבר. שווה לך להשקיע את הסכום הזה בשביל שוקולד איכותי. לא שווה לך להשקיע אפילו שקל בשביל השוקולד בלי הזה. אבל ברגע שחינם, דין דין דין, זהו. אין חשיבה רציונלית, עשרות אחוזים יותר קנו את השוקולד הבלי. עכשיו, מה התחושה? התחושה היא בנה אומר, דרך אגב, אי אפשר לקנות את שניהם, כן? זה חלק מהעניין. האדם אומר, ברור שאני אקח את זה, כי אני לא מפסיד כלום. לא נכון, אחי. אתה הפסדת את השוקולד הטוב. זה מותרות, לא נורא, לא הפסדת הרבה. אבל זה בעצם כל החיים שלנו הם כאלה. אתה חושב שאם יש לך משהו בחינם, אתה רק מרוויח, זה לא נכון. לדוגמה, יש לך הצגה בחינם. יש לך, עכשיו, לא נהנית בה. זה עלה לך על זמן משפחתי. אתה הפסדת כל. זה כלל. כל דבר שאנחנו לוקחים בחיים, הוא תמיד, תמיד, תמיד עולה על דבר אחר. תמיד ככה. ולכן זה שאלת המינונים והאיזונים, היא השאלה הקריטית שלנו בכל סוגיית המותרות. זה לא להגיד זה רק הבל, זה להגיד כמה זה עולה לי. כמה זה עולה לי לא רק כספית, כמה זה עולה לי בזמן. כמה זה עולה לי בכוחות הנפש ובאנרגיות שלי. אותו דבר אמזון עשתה מבצע ו... היא הוריד את המיס, מי, אם קונים מעל סכום מסוים, משלוח חינם. כולם היום עושים את זה, זה עובד נפלא. ואז הראתה שרק במדינה אחת, בצרפת, המחירות לא קפצו כמו שבשאר המדינות. מה שמתברר שם, במקום שיהיה בחינם, אז המשלוח הוא שקל. זהו. אבל חינם, אנחנו רק מרוויחים. איזה אשליה גדולה. לא, אחי. אתה הולך להפסיד ובגדול. כל הקורסים של פעמונים, של התנהלות כלכלית נכונה, מדברים על הדבר הזה, איך המבצעים משבשים לנו את מה שאנחנו באמת זקוקים לו. מדברים על כל מיני השפעות של הסופרים, שיש לפעמים, זה מדהים הדבר הזה, לפעמים מפזרים דרך המזגן ריח של המאפים. אמיתי, זה לא צחוק, זה לא איזושהי תיאוריות קונספירציה. למה? בשביל לגרום לך לקנות. דרך אגב, אנג'ל בירושלים, מה אתם חושבים? שזה הריח הטבעי? אתם חושבים שזה סתם לבד יוצא ככה? פעם ראיתם מאפייה שהריח כל כך עוצמתי? זה בכוונה. זה לגרום לך לקנות. איך מישהו הגדיר את זה? צריך לעורר בך את הנקודה החמה. ברגע שאתה עובר ממצב קר למצב חם, אתה כבר פחות רציונלי. ברגע שאתה פחות רציונלי, אתה תקנה הרבה יותר ממה שאתה צריך. במילים אחרות, בואו נגדיר את זה בצורה חדה יותר, יש מאות, אלפי אנשים שיש להם מקצוע אחד. איך לקבל את הכסף שלך למרות שזה יהיה על חשבונך. וזה טובי המוחות. טובי המוחות עוסקים בדבר הזה. הפרסומאים והמשווקים משלמים להם הון תועפות. כמו שאמרתי, תקציבי החברות, אחוזים רבים מהם הולכים על פרסום. זה אומר שזה עובד. כלומר, אם אנחנו לא מודעים לעצמנו לפער בין הצרכים לבין המותרות, לשאלת האיזונים בחיים שלנו, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו פוגעים בעצמנו. למרות שהחוויה שלנו תהיה, מה, אני לא יכול בלי זה? איך אפשר בלי זה? לכולם יש את זה. בדיוק. אז הרב בלוך אומר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, דקדקנות יתר גם היא פוגעת בחיוניות ובשמחת החיים של האדם. ולכן הוא אומר, אם עכשיו אדם יהיה כל היום חשבון, מותרות צורך, מותרות צורך. אז הוא אומר, וואו, הבן אדם מתחרפן. ולכן הוא אומר, מה שנצרח ממך זה קודם כל שינוי גישה עקרוני, להבין, ומדי פעם לעשות חשבון נפש. דרך אגב, גם עצות מעשיות יש בעניינים האלה. להגיע לסופר עם רשימה, לא להגיע רגע לפני החגים, שיש תור עצום מאחוריך, וגם אם טעית במשהו, או שראית שזה לא שווה לך, אתה אומר, מה, עכשיו זה עזוב, נקנה וזהו. יש כל מיני דברים, ושוב, ארגוני פעמונים וארגונים דומים, נותנים עצות, איך אתה תקנה חכם. אבל אם אתה לא מודע לזה, אם אתה חי בסרט של... לא, מה רוב האנשים אומרים? אם אני הייתי במחקר, זה לא היה קורה לי. בסדר, אחי. אין בעיה. זה לא עובד ככה. אנחנו כולנו, יש לנו צדדים לא רציונליים, ומנהלים אותנו מתוך הצדדים האלה. והמותרות האלה מכבידות עלינו. כאשר לאדם יש קילוגרמים מיותרים, לדוגמה על הגוף, שהרבה פעמים המותרות גורמות למותרות של הגוף גם כן, הוא לא חי אותו דבר רק גדול יותר, נכון? הוא משמין, והוא פחות בריא, ופחות חיוני, וקשה לו יותר בחיים שלו. אחד הדברים שהשיווק מנסה לעשות, שוב, זה, אני אומר זה בהגדרה, אני לקראת ההכנה לשיעור הזה, אז חיפשתי כל מיני דברים על תרבות הצריכה. ואחד הדברים, אתה מגלה סרטונים שמסבירים לאנשים איך למכור. אז בוא תשחק להם על החוסר הרגשי שלהם. הרי אנשים קשה להם בחיים, הם נמצאים במרדף, וזה... שואלת אנתרופולוגית שהיא חוקרת את התחום הזה בין היתר. היא אומרת, תגידי, למה את המראיינת? היא אומרת, תגידי, למה את קונה? כי זה נותן לי תחושה טובה. את צריכה את זה? לאו דווקא, אני לא צריכה את המוצר. זה נותן לי תחושה טובה. תגידי, כמה זמן זה מחזיק? מעט מאוד זמן. אבל ברור שהחוויה של החברות היא הולכים לקניות. וככה המראיינת מוצאת את עצמה קצת נבוכה מזה שהיא מאוד מודעת לעצמה, והיא עדיין פועלת בניגוד לרצונה, בניגוד למה שטוב לה, זה ליתר דיוק. רצון, פלאפונים. אתם יודעים את זה שהסמארטפונים הופכים בשלב מסוים להיות איטיים יותר, ואתה כמעט חייב לשדרג? שעדכוני התוכנה בשלב מסוים הרבה פעמים לא מתאימים את עצמם למהדורות הישנות, למרות שהם יכלו להיות מתאימים למהדורות הישנות. שוב, גם כאן זה דברים שנבדקו והם בדוקים. זאת אומרת, זה מטרה שתקנה למרות שאתה לא צריך, שתשדרג למרות שאתה יכול באופן עקרוני להישאר עם זה. אופנה. מה זה אופנה? תחשבו, זה משוגע לגמרי אופנה. אופנה זה אומר שיש לך אחלה מלתחה של בגדים בשפע, אבל אחי, פלוני אלמוני, מעצב זה והמעצב את זאתי, החליטו שזה, מה זה לא אין כבר? זה עניין של שנה, הרי אחד הדברים המצחיקים זה לבוא לחנות בגדים ולראות את הפער בין הקולקציה הישנה לקולקציה החדשה. עכשיו, הישנה הזאת לפני שנה הייתה חדשה מאוד, ואתה קונה בחצי מחיר, בשליש מחיר לפעמים, בעודפים. אתה לא מבין, זה כבר לא זה. שפע זה קדמה. שינוי שוונץ, ובגללו לשלם פי שלוש, זה פשע. זה פשע שיווקי שפוגע בחיינו. זה המצב. אנחנו לא נצדיק את הדברים האלה. ואנחנו שוב, אחרי שדיברנו על זה שכמה זה טוב שפע, וכמה טוב לחיות ברחבות, ואדם שלא צריך לחיות בדלות ולא בצמצום. תשאל את פעמונים ותשאל את מקימי, איך אנשים נכנסים לחובות. תשאל אותם, מה גורם לאנשים לחיות במרדף אינסופי? מה גורם לאנשים לבזבז את זמן משפחתם על עוד עבודה בשביל מה? בשביל השדרוג החדש? זה עצוב. חבר שלי מהצבא, אני זוכר את זה כמו אתמול, שיצא לי לשמוע את הקושי הכלכלי שהוא נמצא בו. הוא שיתף את החברים. ואז, אחרי כמה שבועות, הבן אדם מגיע עם משקפי שמש של איזה 1,400 שקל, עושה שופוני ככה על כל החבר'ה, מבסוט עם חיוך. אני לוקח אותו אחרי זה הצידה. בתור חבר, הוא אומר לו, תגיד אחי, אבל לא סיפרת על הקושי הכלכלי וזה? והוא בלי למצץ, הוא אומר, מה לעשות, יש דברים שחייבים, אתה מבין? כאילו, הבן אדם כאילו הגיע עם תחתונים חדשים, כאילו אחרי ששנים הוא לא החליף, ככה הוא מרגיש. מה לעשות? 1,400 שקל, נכון, אבל יש דברים שצריכים. בסוף אתה לא בעניינים. להצדיק את הדבר הזה, זה השפלת המין האנושי, לא יותר מזה. ושוב, אני אומר, זה דברים, הכל בדוק, הכל נחקר. זה לא איזה דבר שכאילו, זה כמו שלהגיד היום שהרשתות החברתיות, מה, יש להן בעיקר מטרה שאנשים יהיו יותר קשורים אחד לשני, ושהגיבוש העולמי, ושנהיה כפר גלובלי מתוק כזה שנעזור אחד לשני, שיש בהם הרבה ברכה, אפשר הרבה לעזור איתם. אבל להגיד שזו המטרה של המתכנתים? הרי עכשיו, רק לאחרונה, בחודשים האחרונים, אנשים מתוך פייסבוק מלשינים, משטנקרים על החברה, ואומרים איך הם גילו, שמחקרים מראים כמה זה פוגע בבני נוער, כמה זה מעלה את הדיכאונות ואת החרדות, ויש לנו אפשרויות, דברים לעשות, ופשוט חיפפו את זה ולא עשו את זה. הם מוכרים לך, אם רק יהיה לך את זה, תהיה יותר מאושר, יהיה לך יותר סיפוק, יהיה לך באמת, כל מה שיהיה לך זה פשוט מרחב נשימה גדול יותר על מנת שתוכל לחיות את חייך. בפועל מה זה גורם לך? לעבוד פי כמה יותר ממה שתכננת מראש, להיות פחות עם משפחתך, לעסוק פחות באירועים שבאמת היית רוצה לעסוק בהם, אם היית עשיר, ולקנות את אותם דברים. זה מה שזה גורם לך. אנשים היום נמדדים לפי המוצרים שיש להם ומקיפים אותם. מה זה אם לא? מלחמה בצלם אלוקים שבאדם. אם אני מסכם כאן, מה בעצם הנקודה? הנקודה היא שיש את החיים שאנחנו רוצים לחיות, ויש את הדברים שמשרתים אותם. והכלל הוא כזה, ככל שחייך הרוחניים חזקים יותר, זה כמו מוזניים. אתה יכול לשים יותר שפע, ושהוא ישרת אותך. כי הפרופורציות נשמרות. ככל שחייך הרוחניים דלים יותר, אתה עשוי לאבד את הפרופורציות. ועל זה נאמר, נזם זהב, באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. מה זה אומר? זה אומר שיופי בחיים, ובכלל המקום של אסתטיקה שהוא מקום חשוב וטוב לאור כל הדברים שאמרנו, מה זה דירה נאה, מרחיבה דעתו של אדם? זה לא, היא לא גדולה יותר, נכון? יש בה עיצוב, יש בה וילונות יפים, יש בה תמונות. אבל צריך שזה יהיה בפרופורציות, נכון? תדמיין את כל הדירה פתאום, הכל מפוצץ תמונות, זה כבר לא יפה. נכון? יש כבר חוסר פרופורציה בין הדירה לבין האיתורים שנמצאים בתוכה. מה זה נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושרת טעם? זה אומר שיופי הוא פרופורציה. זה תמיד ככה. תיקחו את העין הכי יפה של פלוני עם האף הכי יפה של אלמוני ועם הפה הכי יפה של השלישי. שימו אותם ביחד. לרוב איך זה ייראה? אם זה עין אחת של מישהו, ועין אחרת של מישהו אחר, למרות שהם שניהם יפהפיים, והחצי אף, זה יראה קטסטרופה. זה יראה עיוות, זה יראה קריקטורה. זה יראה איזשהו מוטציה חס וחלילה. למה? זה כל כך יפה. כן, כן, אבל כל השאלה היא, מה הפרופורציות? האם זה מתאים אחד לשני? אותו דבר, קח את העין הכי יפה של מישהו, אותו עין של אותו אדם, רק תעשה ככה. זהו.
תשנה את זה.
נכון? זאת אומרת, יופי הוא לא עניין שאתה, שעומד בפני עצמו, אלא השאלה של הפרופורציות, של היחסיות. תיקח, שוב, את הפרצוף הכי יפה, עם הגוף הכי קטן, תקטין פתאום את הגוף. זה בדיוק קריקטורה. קריקטורה היא בעצם לשחק עם הפרופורציות, ולכן זה כל כך מצחיק וכל כך מבוכח. אז אנחנו חושבים שהפרופורציות הנכונות בחיים זה רק בין צד ימין לצד שמאל, בין הלמעלה לבין הלמטה. אבל נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרה טעם, מה זה בא להגיד לך? שכיעור גם יכול לנבוע מחוסר פרופורציה בין חוץ לבין פנים. זאת אומרת, יש כאן גועל, אישיותי, חס וחלילה. אבל וואו, איזה יופי יש בחוץ. מדהים. בסדר. זה כמו לראות נזם זהב, וכל חזיר שעומד מאחוריו עם כל הבוץ שהוא היה בו לפני שנייה אחת. אתה לא מסתכל ואומר, וואו, איזה יפה. אתה מסתכל ואומר, רגע, שהכל בא ביחד, זה מכוער. זה לא יפה הדבר הזה. לכן 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. האם יש עוד מקומות יפים בעולם? אולי אפילו ברובד חיצוני, היה ניתן לומר שאולי יפים יותר מירושלים. אולי. אבל זה לא יופי. למה? כי אם המקומות האלה, המעמד הרוחני שלהם נמוך, אז יש דיספרופורציה בין הפנים לבין החוץ. וזה מכוער. ואנחנו רוצים לחיות חיים יפים. חיים יפים זה לא רק חיים שהנתונים החיצוניים שלהם הופכים אותנו לבעלי יותר חפצים, אלא זה חיים שהחוץ כל הזמן עומד בפרופורציה של שרת לעולם הפנים. זה החיים שאנחנו רוצים אותם. לא נזם זהב באף חזיר. ואני חושב שבתרבות הצריכה שלנו היום, שכל הזמן גורמת לאדם את התחושה שהוא חייב, 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 כל הזמן מעניקה לו תחושת חוסר, כל הזמן גורמת לו להרגיש שאם הוא יקנה את זה, אז חייו יהיו טובים. אנחנו נמצאים בקרב לא פשוט על שני דברים. על ההכרחים של חיינו, שהם יבואו לנו בקלות ובנחת, ושהמותרות לא ידחקו אותם. והדבר השני, שהעבודה הרבה שאנחנו עובדים למען אותם מותרות לא ידחקו את עיקר החיים שלנו, את השליחות שלנו, את המשפחה, את הערכים שבהם אנחנו מאמינים עליהם, דיברנו בכל נושא של השתדלות וביטחון. ולכן אני בוטח בהשם. וזה אולי הגדרת הביטחון הכוללת. אני בוטח בהשם שאם אני אלך בדרכיו, יהיה לי את החיים הכי טובים שיש. גם אם אני מוותר על שעות עבודה נוספות, ושיהיה לי קצת פחות מותרות שרק יכבידו על חיי, ואני משקיע יותר בדברים המרכזיים והחשובים לי. זה ביטחון באשם. שגם אם אני לא עובד בשבת ולא עובד בתפילות ולומד תורה ונמצא יותר במשפחה שלי, למרות שבגלל זה יש לי פחות חופשה, ברגע שזה בפרופורציות הנכונות של חיי, אני מאמין שהחיים שלי יהיו טובים יותר.
תמיד זה פחות כסף.
מה זה?
לא,
לפי העניין, אם באמת זה צורך אמיתי, אם זה באמת אפילו הכרח, בסדר גמור, תפדל, תצא לעבוד, תעבוד, תוסיף עוד. אבל צריך לבדוק, מה הסטנדרטים שהתרגלתי אליהם? אמרתי, לפעמים בן אדם באמת אין לו כסף לאכול. למה? כי איך אומרים, מגיעים לבית של משפחה ענייה, תראה מה זה, באיזה מצב אנחנו נמצאים. המקרה ריק, הילדים ישנים בתוך הקופסה של ה-DVD. בסדר? לפעמים זה הסיטואציה. זאת אומרת, אדם מתרגל לסטנדרט מסוים, ואז הוא מגיע לקשיים כלכליים. כמעט תמיד זאת תהיה הנקודה. כמעט תמיד. טוב, אז אנחנו, מה שנקרא, תם ולא נשלם, נסכם את הדברים בעצם שראינו. ראינו שהעיקרון הוא שהאדם יכול בקלות לחיות בימינו חיים של שפע. חיים של שפע ללא מאמץ רב יחסית. שעות עבודה בודדות יספקו לאדם את צרכיו הגשמיים, לא בדלות. כולל שירותים בבית, כולל מכונת כביסה, כולל מקרר, מה שפעם היה נחשב סופר מותרות. הדברים האלה יהיו לאדם בשפע, ברחבות. מה שגורם לנו, לרובנו, לחיות חיים של מרדף אינסופי, זה המותרות של חיינו. המותרות כשמם הן מיותרות. לא כל דבר שהוא לא ההישרדות שלך הוא נחשב מותרות. אמרנו, אם זה צורך שמגיע לך בקלות, אתה לא עובר עבירות בשבילו. זה לא גורם לך להגיעה נפשית שמאבדת את הפרופורציות בחיים שלך. זה לא פוגע בעירת השמיים שלך. אם יש לך רחבות כזאת שהיא גורמת לך רק להיות יותר בעשייה חיובית, כל דבר כזה אומר הרב בלוך הוא בגדר צורך הוא. ולדעתי גם הרמב״ם וגם רבי אברהם בן הרמב״ם היו חותמים על הדבר הזה. אבל מי עובד אצל מי? מי משרת את מי? הסכנה בחיי מותרות היא סכנה א', שהם פוגעים אפילו בצרכים ההכרחיים, ואתה נמצא שם במרדף ובתחושת חוסר. דבר שני, שהם חיי מותרות, הם בעצם פוגמים בחיים הערכיים שאתה רוצה אותם. והדבר האחרון, שאתה הופך להיות תלוי בהם, וזה פוגע בשמחת החיים שלך. במקום שזה יגדיל את שמחת החיים שלך, אתה כל הזמן נמצא בחרדה, הלוואי שיהיה לי את זה. וברגע שאין לך את זה, אתה מתוח ולחוץ. אני אסיים בסיפור. יש תנועה שנקראת תנועת המינימליסטים. זה אומר שהם, אחרי שהם היו בחיי שפע מאוד גדולים, הם דוגלים בכך שלאדם יהיה את הדברים הבסיסיים ביותר של חיה. ואחד מהמובילים בארץ של התנועה הזאת, סיפר על עצמו שהוא היה לו בית שהכל מעוצב וכזה וינטג' והכל נמצא במקומות הנכונים, והוא רק חיפש את הספות המושלמות. והוא חיפש בשוק הפשפשים וזה, הוא חיפש במשך שבועות וחודשים, עד שפעם אחת הערה, הוא מצא את הספות המושלמות. הנה, זה בדיוק כזה, קצת דהויות, אבל מצד שני נראות מספיק נוחות וזה. ואז הוא שומע את בת זוגו לידו אומרת לו, אני רעבה. טוב, בסדר, נקנה לך אוכל ואז נחזור אחרי הערה. חוזר, נמכרו הספות ובמחיר מצחיק. ואז כמובן מה הוא עושה? נו, ברור שהוא כועס עליה, כן? אני רואה איזה צדיקים אתם, אין לכם אפילו אהבה אמינה כזאת. קיצור, בקיצור, ואז כמובן הוא מתחיל להאשים אותה, והוא כותב, לעולם, אל תאשימו אותה. אז, והתחילו לריב, והוא אומר לה, מה נסגר? בגללך איבדנו את זה. והיא אומרת לו, אתה חולה נפש ואתה משוגע. אז הוא כותב היום, תחס היא צדקה. זאת אומרת, נוצר מצב שבו האדם מאבד את היקר לו מכל, כאן בהקשר הזה את הזוגיות, יש מה שאחרי זה הם נפרדו לפי הטון של הסיפור, את הדברים יקרו לו מכל, ומרגיש שבלי הצ'ופצ'יק של הקומקום, בלי הפרח והאיתור הזה, חייו אינם חיים. והמצב הזה הוא מכניס את האדם לסטרס ולמתח תמידי. ולכן אנחנו אומרים, חיי שפע, כן. רחבות, כן. תנאי אחד. משרת אותי ולא אני משרת אותו, גורם לי להיות יותר אני ולא מאמיס על חיי עוד שעות עבודה שחוסמות אותי מלהיות אני. לבדוק שהמותרות לא עולות על הצרכים, לבדוק שהמותרות לא עולות על הרוגע ושאנחנו לא תלויים בהם, לבדוק שהמותרות לא עולות על הערכים, ואז אם יש את כל הכללים האלה, זה כבר לא מותרות, זה צורך, לא הכרח, זה צורך, צורך שטוב שיהיה לך אותו. ועכשיו תתחילו להוריד, להשיל מעליכם ומעלינו את כל הדברים שמוכרים לנו, שאנחנו צריכים, אנחנו לא באמת צריכים ורק מכבידים עלינו, ותראו בעזרת השם ובסייעתא דשמיא כמה החיים הופכים להיות נוחים יותר, קלים יותר, רגועים יותר. אני חושב שבאלון מורה זו דוגמה טובה, כמו שאמרת מקודם. ברגע שהסטנדרטים היישוביים לא מנקרי עיניים, אנשים יחסית עובדים מעט ביחס לשפע ולתודעת הרווחה שהם מקבלים. אני כן מסכים איתך שככל שהדורות מתקדמים וככל שאנחנו יותר מושפעים, אז גם פה מתחיל להיות סטנדרטים ככה מורכבים ובעייתיים. ומה הכלל הוא? לפי האדם, אם אצל אברכים לדוגמה מתחיל להיות סטנדרט של פינוקים גבוהים, וביחס אליהם ולמטרת חייהם כרגע הדבר הזה גורם לאדם לעבוד יותר ממה שהוא רצה, כואב הלב. חייב להוסיף לכם באמת משהו בהקשר הזה, שפנה אליי אברך שעוקב אחרי השיעורים ואמר לי, תשמע, עבדתי בעבודה צדדית שתכלס היא ביאסה אותי, לא נהניתי מנה, אבל הייתה ממש ממש כסף טוב. בזכות אותה עבודה יכולנו לקנות לנו פינוקים לבית, אבל אחרי ששמעתי את השיעורים אז פתאום אני תופס את עצמי ואומר, רגע, איפה הפרופורציות? האם שווה לי לאבד שני ערבים בשבוע, שגם ככה אני עמוס ובקושי רואה את אשתי בנחת, בשביל שיהיה לי קריות בבית? לא מזלזל בקריות, זה נחמד, אבל זה שווה לי? האם אנרגיית החיים שאני מבזבז שווה לי את התוצר? ואמרתי, אני מפסיק לעבוד בזה. רציתי להגיד לך תודה, שבאמת עכשיו אני מרגיש הרבה יותר משוחרר וטוב. טוב, בעזרת השם שנזכה להשתחרר באמת. הכל טוב.